שיחת היום עם מגיד המישרים הרב מנחם שטיין. שלום רב לכל המאזינים בארץ ובחול לשיחה זו שאנחנו מקיימים ביום 40 לעומר, עוד 10 ימים בעזרת השם 50. ה-50 לעומר הוא כידוע יום ההולדת של העם היהודי. היום הזה נהיית לעם. אנחנו בעזרת השם עוד 10 ימים חוגגים 3,332 שנות קיום. היום הזה נהיית לעם, אנחנו יצאנו לאוויר העולם כעם, אומר לנו הבורא, דעו לכם, במעמד הגדול ביותר בהיסטוריה, מעמד הר סיני, מתן התורה בשבת בבוקר, ביום זין סיוון של שנת 2448, ב' אלפים תמ"ח, זהו הזמן שבו נולד העם הזה, כמציאות של עם. זה היה בדור מספר 26 לבריאת העולם, משום שהיו 10 דורות מבריאת העולם, אדם הראשון עד אברהם אבינו. לאחר מכן 10 דורות נוספים מאברהם אבינו ועד אברהם אבינו, האדם הראשון כמובן, ועד נוח. 10 דורות מאדם הראשון ועד נוח, כפי שזה מפורש בפרשת בראשית. עוד 10 דורות מנוח ועד אברהם אבינו. אז מאדם עד אברהם 20 דורות. דור מספר 20 אברהם אבינו, ואז נוצר היהודי הראשון בעולם. לא עם, אבל יהודי בודד ראשון. אברהם אבינו התגייר בגיל 99 שנה. כך אומר הרמב"ן בפירושו הקדוש על התורה בסוף פרשת אמור. בפרשה של אותו בן שלומית בן דברי, בת דברי שגידף את הבורא, שם אומר הרמב"ן, דע לך, אברהם אבינו בגיור שלו בגיל 99, הפך להיות מבן נוח ליהודי. שם יהודי ישראל הראשון, כפי שאומרים בכל ברית מילה, להכניסו בבריתו של אברהם אבינו. ללכת ולייהד את הילד, כך קוראים לטקס ברית המילה בעם ישראל, בחלק מהקהילות, ביידיש זה נקרא ציידישן דמקירן, לייהד אותו, להפוך אותו ליידיש, ליהודי. זה אברהם אבינו היה היהודי הראשון, והברית מילה שלו זה לא סתם ברית מילה של אדם שמצווה לעשות פעולה, אלא להיכנס, להיות גר, וגר, כידוע, מתגייר בכמה שלבים, ועיקרם, עיקרו הוא קבלת עול מלכות שמיים, קבלת עול מצוות, ותהליך של ברית מילה, תבילה במקווה, והרצאת דמים, שזה סדר של הקרבת קורבנות, כששייך הדבר הזה, בימינו אין קורבנות, אז הגירים האמיתיים, כמובן אלה שהם גירי צדק, הם מתקבלים כמובן גם ללא הקורבנות הללו. אבל אברהם אבינו בדור מספר 20, בגיל 99 שנה, הפך להיות יהודי בודד, ועל כן הוא נקרא עברי, הואיל והוא שונה בהנהגתו, כל העולם בעבר זה, ואברהם אבינו בעבר הזה, ומתקן תפילת שחרית, כפי שאמרנו ברית מילה, מפריש מעשר, אברהם אבינו, כן, הפריש מעשר ונתן למלכי צדק מלך שלם, זה היה מעשר כספים, כפי שמסבירים המפרשים על הרמב״ם בהלכות מלכים. דור מספר 22 לאותם אנשים עברים, לא, 22 מבריאת העולם, והדור השני לעבריותו של אברהם אבינו, יצחק. ישמעאל נקרא בן האמה, מתייחס אחר הגר, והיחיד הוא, קח לך את יצחק, יצחק אבינו. זה דור מספר 21. דור מספר 22, יעקב, אמרנו 20, זה אברהם, יצחק 21, ויעקב אבינו דור מספר 22. למרות שיצחק הוליד שני בנים, והם היו תאומים, אבל הבורא מראש הודיע, כי רק אחד מזרעו של יצחק יהווה עם ישראל, ויהיה הגרעין להקמתו, כפי שנאמר, לאברהם אבינו מראש, דע לך, יוולד לך בן בשם יצחק, כי ביצחק יקרא לך זרע. ביצחק, ולא כל יצחק, דורשת הגמרא במסכת נדרים, למד א', חלק מזרעו של יצחק, לא כל הילדים של יצחק ימשיכו להיות זרע אברהם, המשך בסיס העם היהודי. איזה חלק? הדבר הזה יתברר ביותם בגיל 63, כפי שמסביר הרב מבריסק בפירושו על התורה בפרשת תולדות. הבירור הסופי שיעקב הוא הממשיך של אברהם, ועשיו נופה, דבר שהביא כמובן לקנאה ולשנאה ולניסיונות רצח בלתי פוסקים מצד עשיו ליעקב, זה היה בגיל 63, בזמן שיצחק בירך את יעקב ואמר לו, בבקשה, אני דואג להמשך זרחה, תיקח לך אישה רק ממשפחתי, לך בבקשה לגיסי, לבן חרנה, ושם תישא את מישהי מבנותיו, ואז אמר לו יצחק ליעקב אבינו, ויתן לך את ברכת אברהם לך ולזרחה. אומר יצחק ליעקב, אתה ממשיך את המורשת של אברהם. אומר הרמב"ם, מדוע? הרי גם עשיו הוא בן של רבקה, זה לא כמו ישמעאל שהוא בן של אמה, בן של הגר. עשיו הרי הוא מאוד מיוחס, אבא שלו זה יצחק, אמא שלו זאת רבקה. אבל, אומר הרמב״ם, לפי שיעקב אבינו הוא המחזיק בדתו ובדרכו הישרה של, של אברהם אבינו, מה שאין כן עשיו שהפך להיות איש שדה, לא איש תם יושב אוהלים, אינו מחזיק בדתו ובדרכו הישרה, יש פה שני מערכים, דת ודרך ישרה, לזה לשון הרמב״ם, פעמיים, גם בהלכות נדרים וגם בהלכות מלכים, לפי שיעקב אבינו הוא המחזיק בדתו ובדרכו הישרה של אברהם אבינו, יצחק מוסיף מעשר דגן, זורע ומוצא מאה שערים, ויברכהו השם, יפריש, אומר רש"י שם, עומד זה למעשרות היה, יצחק עמד את גורנו כדי להפריש מעשר, תיקן תפילת מנחה, יעקב אבינו גיד הנשה, תיקן תפילת ערבית, יעקב אבינו כבר דור מספר 22, מעמיד את כל השבטים ותאומותיהם, הופך כבר להיות קבוצה לא גדולה, 70 נפש ירדו אבותיך מצרימה, וכולם יש להם שם מיוחד שנקרא עברים. כה אמר השם אלוקי העברים, נאמר בהמשך, שלח את עמי ויעבדוני במדבר. עברים הם. קבוצה נפרדת, לשון שונה, שפה שונה, הנהגה שונה. מידות מיוחדות של אברהם אבינו, יש מושג של תלמידיו של אברהם אבינו, עין טובה, וכן נפש שפלה, רוח נמוכה. יש תלמידים של אברהם אבינו, יש לו ישיבה והוא מעמיד תלמידים ברוח הזו, כפי שהתנא הקדוש בפרקי אבות כותב, עין טובה, נפש שפלה, ענווה, רוח נמוכה וכן הלאה. יעקב אבינו אם כן מעמיד והוא דור מספר 22, מבידם הראשון ומאברהם אבינו הוא השלישי, לאחר מכן אנחנו עוברים ללוי, יש לו כמה ילדים, ניקח את לוי כדוגמה, הוא ממשיך שרשרת, מעמיד אותו יעקב את לוי להיות המרביץ תורה, כך אומר הרמב״ם, שם בהלכות איתך בתחילת ספר המדע, ולוי הזה הוא כבר דור מספר 23. לוי הזה מעמיד את קהת. קהת כבר היה דור מספר 24. לאחר קהת, שהיה שבט מתוך שלושה ילדים שיש לאותו לוי, קהת גרשון ומררי, קהת, ממשיך לקהת, יש לו ארבעה ילדים, ניקח את הגדול שלו, אמרם, אמרם יצהר חברון ועוזיאל, אמרם היה גדול הדור, חזל מונים את האמרם הזה, אבי משה כמי שלא חטא מעולם, אחד מארבעת האנשים בהיסטוריה, שאלמלא שנגזר מוות בגלל חטא אדם הראשון היה חי לעולם ומת רק בעתיו של נחש, אומרת הגמרא במסכת שבת. אמרם, הוא כבר דור מספר 25 מאדם הראשון, ואמרם הזה מוליד את משה, דור מספר 26, ובדור הזה, מספר 26, לאחר 26 דורות מבריאת העולם, 2448 שנה מבריאתו, מגיע השנה הדרמטית ביותר בהיסטוריה, המשמעותית ביותר, המהפכנית ביותר בהיסטוריה. בורא העולם מתגלה והופך ממסתתר לגלוי, והעולם מגיע לתכליתו, הוא בוחר בקבוצה שתייצג אותו לנצח בעולם, היא הקבוצה שנקראת היום הזה נהיית לעם, בני, בנים אתם להשם אלוקיכם. הקבוצה הזאת יוצאת לדרך והופכת להיות מציאות שנקראת קודש בריחו ישראל ואורי תחת. בשנה הזו הבורא מתגלה בהדרגה, זה מתח סרט המכות, הבורא מתגלה וידעתם כי אני השם, כי אני השם בקרב הארץ, כי אין כמוני בכל הארץ. מגיע השלב של מכת בכורות בחצות הלילה של ליל 15 בניסן, ליל הסדר של אותה שנה, 2448. והקיתי כל בכור בארץ מצרים, ועברתי בלילה הזה, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, את צעקה שלא הייתה כדוגמתה, ו... עם ישראל מבודד בבידוד גמור ומוגן באמצעות מצוות פסח ומצוות מילה ששניהם, שתיהם מבטאים, שתי המצוות הללו מבטאות מסירות נפש, והם, הדם הזה מרוח על המשקוף ועל שתי המזוזות, ואין השחטה שם, חצות הלילה, ולאחר 12 שעות בערך, עם ישראל יוצא ביום 15 בניסן של אותה שנה, יום חמישי בשבוע, כל צבאות השם, בעצם היום הזה יצאו כל צבאות השם מארץ מצרים, זה חג הפסח שעד היום, 3,332 שנה, חוגגים עם ישראל גם בתקופת קורונה, גם בתקופת בידודים, חוגגים את המציאות שהפכנו מקבוצה משועבדת ועבדים מאות שנים, ויוצא את עמו ישראל מתוכם לחירות עולם. זה 15 בניסן, התגלות אלוקית, יש מצווה על כל יהודי, כל כך הנתון הזה הוא קריטי, שכל יהודי חייב לזכור זאת פעמיים ביום, כל יום, כל החיים. שמעתם? כל יום, פעמיים, כל החיים, יהודי חייב לחזור ולשנן ולהפנים ולהטמיע בנקבוביות העמוקות ביותר של נבחי נפשו את העובדה אדוני, אלמלא הבורא החליט שאתה הילד שלו, עם סגולה ממלכת כהנים וגוי קדוש, היית היום קבוצה של כמו שבטי זולו בצפון אפריקה, נולדים, אוכלים כמה חתיכות של שניצל ובקר, וכל מיני חמצוצים וצ'יפסים, ומת. 70-80 קילו. כך מקדימים אנחנו בכל שנה, באותה יום הולדת, שתחילתה בחג הפסח, את ההגדה של פסח, אלמלא הוציא הקדוש ברוך הוא אותנו ממצרים, הרי אנו, ובנינו, ובני בנינו, משועבדים היינו לפרעה במצרים. למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. אנחנו מזכירים זאת באין ספור מקומות, מצוות רבות, כדי לדעת, אדוני הבורא לא יעשה הצגה כל פעם, בכל שנה, לכל כופר או לכל רשע או לכל אפיקורס שרוצה הוכחות. אני עשיתי הצגה ענקית שנמשכה כשנה שלמה, בשנת 2448, ואני מבקש להעביר את זה, אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם, ותעבירו את זה לילדים, לנכדים, ואנחנו עושים זאת כבר 3,332 שנה, וזה היה ב-15 בניסן, ממחרת מתחילה ספירה של 50 יום, לקראת היעד האמיתי. אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוקים. המטרה בעצמאות הזו איננה עצמאות ושחרור ופורקן יצרים בכל מיני שמות למיניהם של הפקרות מוחלטת ודמוקרטיה ותעשה מה שבא לך, לא, אלא אתה הופך להיות מעבד פרעה לעבד השם. וזה הבן חורין האמיתי. החירות האמיתית היא לבצע את מה שהנשמה רוצה, שזו המהות שלך, ולא את מה שהמעטפת לוחצת, כלומר הגוף, על כל תאוותיו ותשוקותיו, אלא לשחרר עולים זרים מעליך ולבצע את מה שנשמתך זועקת. וזה התהליך שהחל ב-15 בניסן, והם צועדים לקראת הר סיני. זו הייתה כל המטרה של הגאולה ממצרים, כפי שהבורא הודיע זאת מראש, בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה. היציאה היא כדי להגיע לשיבוד אמיתי של הרצונות הפיזיים לחירות הנשמתית, חירות עולם. תעבדו, לא נאמר, אומר הארי הקדוש, אלא תעבדון, תעבדו ביום הנון. תגיעו ביום הנון, היום המרכזי ביותר מכל ה-6,000 שנות עולם. ואכן, הם יצאו ממצרים, לאחר 7 ימים, הם נתקלו בבעיה ביטחונית חמורה ביותר, פרעו עם כל צבאות תוקף אותם, ואז מתרחש נס ענק שנקרא קריאת ים סוף. וגם אותו יש לזכור לכתחילה כל יום, כפי שאומר הרבי עקיבא איגר בסימן סמך זין בשולחן ערוך באור החיים, המקור בדברי המדרש הירושלמי, ולאחר מכן הם ממשיכים במסעם, פרשת בשלח בחומש שמות, בעיה ביטחונית קשה נוספת, מגיע המלאק, ויבוא המלאק וילחם עם ישראל ברפידים, אף אחד לא התחיל איתו, אף אחד לא נגע בגבולות שלו באופן טריטוריאלי, אף אחד לא התגרה בו ביטחונית, לא נגעו בו באסטרטגיה שלו, במקומות אסטרטגיים שלו, פשוט הוא לא מסוגל לסבול שהעולם מתמלא ביראת שמיים. העולם מתמלא מאז קריאת ים סוף ביראת אלוקים אדירה, כפי שאנחנו משוררים את שירת הים, חיל אחז יושבי פלשת, אז נבהלו אלופי אדום, אילי מואב יוחזי מורעד, נמוגו כל יושבי חנען. העולם הגיע כמעט לתכליתו, הכיר את בוראו בצורה מלאה, אלוקים עשה שיראו מלפניו. איך אמרה אותה רחב שבהמשך התגיירה והייתה אשתו של יהושע בן נון למרגלים של יהושע, שהיה פיו פנחס וכלב, שמענו כי הוביש השם את מי ים סוף מפניכם, ולא קמה עוד רוח באיש, היה יראת שמיים, יראה זו אותיות ראייה. העולם ראה את אלוקים, כל מימות שבעולם נבקעו, ראו שיש פה בלבית, זה היה התגברות של הגילוי האלוקי באותה שנה, שהתחיל כבר בראש השנה של אותה שנה, המשיך בעשרת המכות, כל התהליכים, ועדיין לא הגענו לשיא. עדיין לא הגענו לשיא, אבל המלאק לא יכול לשאת את זה, הוא חייב לקרר את האמבטיה, הוא מוכן להיות מחבל מתאבד ולהיכנס לתוך אמבטיה או תחת ולהיחוות. העיקר לקרר את האמבטיה, לסלק את מחסום הפחד, מה שנקרא את גורם ההרתעה, ראשית גויים המלאק, הוא הראשון שסילק את הפחד מכלל ישראל, אז הוא מגיע ממרחק של 400 או 500 מיל ולוחם עם ישראל ברפידים. וזאת המלחמה הראשונה של עם ישראל, עוד לפני שהפך להיות עם, בדרך לסיני, אומר משה ליהושע, צא ילחם בעמלק מחר, ואנוכי ניצב על ראש הגבעה, ומתה האלוקים בידי. בחר לנו אנשים, תבחר אנשים ראויים שהם יראי שמיים, יכולים לטפל בעמלק. כידוע, מי שמטפל בעמלק זה רק זרעו של יוסף, שנאמר בו את האלוקים אני ירא, כפי שאומרים חזל במדרש רבה שם בסוף פרשת בשלח. יבוא מי שנאמר בו את האלוקים אני ירא, שזה יוסף וזרעו, ויפרע ממי שנאמר בו ולא ירא אלוקים, זאת היא ההגדרה של עמלק. שמעת? זה הבעיה של הנאצים. הנאצים שהם ספק עמלק, אמן זרע עמלק, האמן האגגי. מה ההגדרה שלו? לא ירא שמיים, שמעת? עד כדי כך זהו, זה כל ההגדרה, כן. אין יראת אלוקים במקום הזה, והרגוני על דבר אשתי. את המשוואה הזו קבע אברהם בדבריו לאותו מלך. אדוני, כשאין יראת שמיים, יכולים להגיע בגלל לחצים יצריים, תאבניים, המוניים, כבוד, קנאה לרצח. כן, הוא עלול להרוג את אשתו, להרוג את בת זוגו, וכל מיני רציחות למיניהם, בגלל שדבר אחד אין. יש פסיכולוגיה, יש קרימינולוגיה, יש כלכלה, יש לימודים של מנהל עסקים, יש הרבה הרבה נושאים שקשורים לאסטרונומיה. רק אין יראת אלוקים במקום הזה. המקצוע הזה, החוכמה האמיתית, הין יראת השם, היא חוכמה. הין, אומרים חז"ל, זה תרגום למילה אחת. אחת היא החוכמה האמיתית שמצריכה הרבה יגיעה, ובשביל להיות ירא שמיים זה עבודה לא פשוטה, זה עבודת חיים. כך אומר הפסוק, אם תבקשנה ככסף וכמטמונים תחפסנה, אז תבין יראת השם. אומר רבינו משה חיים לוצאטו, הרמח"ל הקדוש בהקדמתו לספרו מסילת הישרים, דע לך, אם אתה תבקש את היראת השם, לא אבא שלי היה חרדי או דתי, אז גם אני חרדי. זה לא עובר בירושה, אדוני. לא מספיק תעודת זהות, או כיפה בצבע כזה, או אורך זקן, או אורך פאה, או אובי פאה, או סגנון של מעיל, או סוג של מעטפת שנקראת כך או כך, או מגבעת בגובה כזה, ושוליים באורך כזה. זה עניין של עבודה עצמית, שצריך לקנות אותה, ואם תבקש אותה לפחות כמו שאתה מחפש פרנסה, ותחפש אותה כמו שהשקיעו חברות שונות במערכת של חיפושי הגז במקומות שונים, שכן, יש שם באמת השקיעו מיליארדים כדי להוציא את המטמון הזה מן האדמה. אם תבקשנה ככסף, וכמטמונים תחפשנה, אז תבין יראת השם. נא לעיין ספר ענק ונפלא של רבינו הרב שלמה וולבה זצ"ל, עלי שור החלק השני. כמה הוא מעריך להעמיק איך קונים יראת השם. היראת השם הזאת זה למעשה צורת הישראל, צורת היהודי, והיראה הזו מלשון ראיית השם. לראות, לראות נכון, לקבל פרספקטיבה מבוררת, רחבה, בהירה על המציאות, לא להיות מצומצם ליצרים, לאגו, למשכורת, למעמד, לכבוד, לתאווה, לכל מיני רצונות קטנים ואינטרסים קטנוניים, אלא לראות בגדול את המציאות, מאיפה באתי, לאן אני הולך, מה מטרתי בעולם, מי שם אותי כאן, האם אני בכביש הנכון, אולי צריך לעשות רי ארגון, חשבון נפש וכדומה. זה דבר שמצריך הרבה עמל, כמה חשוב ללמוד בכל גיל. חנוך לנער על פי דרכו, אם הוא ילמד מוסר, הוא לא יפסיק ללמוד מוסר, יראת השם, ולבדוק את עצמו, לחשוד בעצמו. שאומר הרב אלישיב, שהציעו לו, בא איזה יהודי לשאול אותו, שמציעים לביתו בחור, שאומרים על הבחור הזה שהוא מאוד מאוד שקדן ותלמיד חכם, הולך להיות תלמיד חכם גדול, למדן גדול, בעל מידות, אבל אמרו לו, הוא שאל, אמרו לו, הוא לא לומד מוסר, בסדר המוסר הוא יוצא לאשן, או שהוא יוצא להתעברר, יש סדר מוסר בעולמה של תורה, בדרך כלל אחר תום סדר שני, בשעה 7 עד 7:30, שאז מתחילים ערבית, פחות או יותר, שעון קיץ, שעון חורף. זהו, לא כל כך לומד. אמר לו הרב אלישיב, אני מציע לך, אל תיגש לשידוך הזה, עם כל המעלות והייחוס שיש לו. למה? הוא אומר, דע לך, אדם שלא לומד מוסר, תמיד יחשוב שהוא צודק, ואף פעם לא יאשים את עצמו. לימוד מוסר זה מין מישהו שדופק לו על הראש, תשמע, אולי אתה לא בסדר, אולי אתה פעלת פה מתוך מניע אינטרסנטי של כבוד. אולי פה אתה החלטת בגלל שכעסת, ועם כל הכועס, כל מיני גיהנום שולטים בו ונכנסת בו רוח שטות, וזה מטה את הישרות ואת הצלילות של שיקול הדעת שלו. כל הזמן הוא נתון בביקורת עצמית. זה דבר הכי קריטי לקיום של זוגיות ושלום בית. אם הבחור הזה לא רגיל לבדוק את עצמו, ושמישהו ידפוק לו על הראש ויאמר לו, תשמע, תחפור בתוך נבחי נפשך, אני חושב שהבת שלך תסבול ממנו. כל דבר הוא יאשים אחרים, רק לא את עצמו. מי לא מכיר את זה? הוא תמיד יאשים אחרים, כולם אשמים, רק לא הוא. לכן אני מציע לך, אם אתה באמת אוהב את ביתך, ורוצה שיהיה לה אושר בחיים, תחפש אדם שעם כל המעלות שאמרת, אבל כמובן לומד מוסר באופן קבוע כל יום. לומד מוסר, כמו שמביא המשנה ברורה בסימן הראשון, בשלוחן ערוך אור החיים, חייב אדם ללמוד ספרי יראים כל יום. העולם מתמלא ביראת שמיים. בלי יראת שמיים יש חשש עד רצח. כל טריק פוליטי, כל קומבינה, כל מהפכת שלטון, פעולות שנראות כביכול תזות מדיניות ואג'נדות מאוד עמוקות, הכל שנאה וקנאה. הכל נטיות במעטה אקדמי ובמעטה מאוד מאוד אינטלקטואלי, עם עניבות יפות, עם תסרוקת יפה, עם שבילים יפים בקרקפת. הכל גוש של קנאה, שנאה, כבוד וכעס. לכן, כשהעולם יתמלא ביראת שמיים, המלאק לא יכול לשאת את זה, כמו שהמלאק הוא מולק, מליקה פירושו הפרדה בין ראש לגוף. המלאק תמיד רוצה לתת הרגשה שהעולם מתנהל במקרה. כלומר, סיבות כלכליות, סיבות פוליטיות, סיבות ויראליות, וירוס באלמה, כאן הצליחו, פה עשו בידוד, פה לא עשו בידוד, פה נזכרו מאוחר, פה נזכרו מוקדם, פה פעלו משום שהטמפרטורה היא כזו, אותו פרופסור בהתחלה אומר זה כך, אחרי זה אומר טעיתי, אני חושב שזה כך, מי לא מכיר. בהתחלה אמרו, אם יודע מה יהיה, פתאום ראו שיש תופעות כאלה פעיליות וניסיונות, והכל בסדר כביכול יחסית, אז כולם אומרים, מה הבהלתם? לא היה כלום. אם היה גרוע מאוד, היו אומרים, לא התכוננתם טוב, מה, איפה הייתם? נהיה טוב יחסית, לא היה כלום, מה סתם עשיתם פאניקה? אתה מבין את הכוח הזה? זה אותו כוח, שאפילו בקריאת ים סוף, היו כופרים שאמרו, לא, זה לא נס אלוקי, כל אלף שנה יש כזה כלל בעולם הטבע שהים ככה עובר איזשהו חצייה. זה קורה, מין סוג של גאות ושפל וחצייה. אם תכתוש את היביל במחטש, לא תסור יבלתו ממנו. אבל, כפי שאמר הבורא, נעשה אדם. בצלמנו כדמותנו, הוא אמר למלאכים, בוא נעשה אדם, שואל רשי, איך אתה אומר נעשה? כופרים עלולים לטעות, ולחשוב שכביכול עוד מישהו היה שותף בבריאת האדם. למה לא כתבת, אעשה אדם בצלמי כדמותי? מה זה נעשה? אומר רשי, מי שרוצה לטעות לא יעזור שיהיה כתוב ועשה. ומי שאמיתי לא יפריע לו זה שכתוב נעשה. משום שהוא יבין את המסר שרציתי להשתיל פה לכל הברואים. ללמד מוסר שהגדול ימלך בקטן. כן, הבורא נמלך במלאכים ונמלך בהם. אדוני, אל תחליט לבד, אתה לא כל יכול. תפסיק כל הזמן לומר, אני עשיתי, אני ארגנתי בזכותי עם הקשרים שלי, עם כל המרכזיות של הקשרים שיש לי בכל העולם, והפיקחות שלי והגאונות שלי והכרזמטיות שלו. תפסיק. גם הבורא מתייעץ עם המלאכים, ושהגדול יתייעץ בקטן, וכל הרוצה לטעות יבוא ויתעה. לא יעזור אם אני אכתוב 10 פעמים, אעשה אדם. לכן, המלאק פה מולק. הוא רואה שהעולם מתמלא בעירת שמיים. הוא רואה את הניסים הגדולים. אבל לא יכול לשאת את הגילוי האלוקי כאן למטה בעולם הזה. אז הוא הולך ומפוצץ, מנתק, מולק, ומנולוחם בקבוצה הכל כך עמוסה, עם עמוסים, קבוצה כל כך עייפה, ששמאות שנים עבדה קשה ונעשה סוף סוף כאן צדק ויצאה מעבדות לחירות. אין לה מדינה, אין לה ארץ, הולכת לכיוון הר סיני. למי זה מפריע? לא. הוא לא מסוגל לשאת שזאת מהווה מרכבה לשכינה, שבאמצעות העם הזה, הקבוצה הזו, מתגלה כבוד שמיים בעולם. אז הוא הולך ולוחם להראות, אני לא מפחד, למרות שאני יודע שאפסו סיכויי לשרוד. זה הכוח של ראשית גויים המלאק, והכוח הזה קיים בעולם עד היום, והוא הכוח היחיד שאין לו תיקון בביאת המשיח בעולם התיקון. כל האומות יהיה להם תיקון בתור משמשים לקדושה וראו זרים צונעכם. קבוצה אחת, כשהבורא יתגלה במלוא הדרו, מתבטלת ונמסה לחלוטין. אנחנו מדגישים זאת בכל יום, בעשרות קדישים, יתגדל ויתקדש שמי רבה. שמי אומר התוספות בריש מסכת ברכות בשם המחזור ויטרי שם, בדף ג' שמי זאת מילה שכוללת בתוכה שתי מילים בנות שתי אותיות. שם יוד קי שיתרבה. יתגדל שכבר יגיע הזמן שיפסיקו להסתיר את הנוכחות האלוקית, שיפסיקו להסתיר אותו, ויראו אותו בגלוי, יוד קי וו קי, שיקראו את השם ככתיבתו, ולא יהיה בגדר קל מסתתר בשפריר חביון. העולם יפסיק להעלים ולהסתיר אותו. מתי כבר יתבטל הכוח המלכי הזה? שכפי שאמר בלכון און וסרמן, הצדיק הקדוש, זכר צדיק וקדוש לברכה, תלמידו המובהק של החפץ חיים בספרו קובץ מאמרים, שכוח של המלכיות זה כוח שיכול להיות אצל כולם, גם אצל יהודים. הוא לא יכול לשאת את העובדה שישנם פה אנשים שבהתנהלותם מייצגים את הסטנדרטים האלוקיים של הר סיני, בצניעותם, בהליכותם, בדיבורם, במראם, לא שינו את לבושם, את שמם. קשה לו לסבול את זה. זה מה שהוא בא ולחם. ויחלוש יהושע את המלאק ואת עמו לפי חרב, זה האירוע הביטחוני השני בדרך, ב-50 יום הללו מפסח לשבועות, ואז מגיע כידוע, הימים שלפנינו, שלושת ימי הגבלה. בחודש השלישי, באחד לחודש, בעזרת השם, השבת הזאת, פרשת במדבר, היא שבת מברכין, שמקבלים את חודש סיוון. ובימים הללו, הם הימים הגבוהים ביותר, שמשפיעים על כל השנה. בימים האלה, מגיעים אל היום הגדול, יום מתן התורה. 50 ניסים היו שם, מצווה להעביר את זה לבנים ולנכדים, הרמב"ן מונה את המצווה של זכירת מעמד הר סיני, בתוך מניין התרי"ג, לכל הדעות זה מצווה גמורה שאבא יושב עם הבן שלו. הייתי מאוד ממליץ לכל המאזינים על הספר של הרב מאיר למברסקי, על הר סיני, מתאר בצורה שוטפת, קולחת את כל מדרשי חז"ל, על הסדר שכל ילד ידע מה היה, מהיכן הוא הגיע. ישנו ספר של הרב רוזנר בשם מעמד הר סיני, נפלא. הספר של הרב מאיר למברסקי מאוד מתאר את זה באופן שוטף, שוטף כדרכו בכמה העניינים שהוא כתב על חנוכה, פורים ועוד. ושם הבורא מתגלה ב-50 ניסים, תחיית מתים פעמיים, על כל דיבור ודיבור שיצא מפי הגבורה, פרחה נשמתם, והבורא הביא להם נשמת ישראל. כל החולים התרפאו, אין דבר כזה, בריא צריך לקבל תורה, בריא, היות הגוף בריא הוא חלק מעבודת השם, כפי שאומר הרמב"ם, איך יעבוד האדם את בוראו כשגופו חלוש, ומלאכי מעלה שמים כתרים, החושך, ענן, ערפל, כל שופר הולך וחזק, ושיא השיאים, אתה הוראית לדעת, כי הוויה הוא האלוקים, אין עוד מלבדו. בורא העולם פתח לפניהם את כל שבעת הרקיעים ואת הקרקע, ואמר, אתם רואים אותי? אני מתגלה כאן. כולם התעלו לדרגת נבואה? אני מקומו של עולם ואין העולם מקומי. לא העולם הוא המקום של אלוקים. הבורא הוא מלוך כל הארץ כבודו והוא מקומו של עולם. והתגלה הבורא והפך להיות בגדר של גלוי, הופעה. השם מסיני בא וזרח מסעיר למו, הופיע, שואו, הופעה. אנחנו מבקשים מהבורא, עשה טובה, תופיע עוד פעם, הופע עלינו, לעיני כל חי, אין כפירה, אין אקדמיה כפרנית, אין קבוצות שמתעלמות ממך, לא בוועדת החוץ והביטחון, לא בוועדות אחרות, כולם יודעים מי אתה, מי מנהל פה את העניינים, אני מאמין באמונה שלמה, שהבורא יתברך שמו הוא בורא, הוא מנהיג לכל הבירועים, והוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים, תפסיק ההתעלמות מהנוכחות שלך ומהניהול של העולם ובריאת העולם. ידע כל פעול כי אתה פעלתו. עד מתי תהיה כל מסתתר בשפריר חביון? הופע באדר גאון וזכה על כל יושבי תבל ארצך. תחדש את ההופעה שלך כפי שב-2448 לעיני עולם ומלואו התגלית כפי שאנחנו מתארים זאת כל שנה. ביום הראשון והשני של השנה כשהם פותחים את המשקפיים לראות נכון את המציאות בראש השנה בתפילת מוסף. ששם אנחנו מדגישים את התיאור של מעמד הר סיני בתפילה שנקראת שופרות, שומע כל תרועת עמו ישראל ברחמים, שם אומרים אתה נגלית בענן כבודך, נגלית גילוי, יצאת מן ההסתר אל הגילוי, זה נקרא הופעה, לצאת מאחורי הקלעים אל לפני הקלעים ולעמוד על הבימה לעיני כל חי, אתה נגלית בענן כבודך על עם קודשך לדבר עמם, בקולות וברקים עליהם נגלית ובקול שופר עליהם הופעת ותשמיעם את הוד קולך ודיברות קודשך מלהבות אש, גם כל העולם כולו חל מפניך בהגלותך מלכנו על הר סיני ללמד לעמך תורה ומצוות. כל העולם כולו, אומר התז בהלכות ראש השנה, לא רובו ככולו, כל העולם כולו, כולל בפילדלפיה, כולל באוהיו, כולל בחוף השנהב, כולל בניו זילנד, לא היה מקום אחד שלא רעדו והתחלחלו, והכל היה להחדיר בעולם יראת שמיים, ובפרט לקבוצה הנבחרת שמתה והוחייה מחדש, והפך להיות בעולם דבר חדש. ישראל, ראשי תיבות, יש 60 ריבו אותיות לתורה. יהודי מציאות אחרת לגמרי. כפי שאומר רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי, מאז העולם הפך להיות בעל 5 רובדי קיום, דומם, צומח, חי, מדבר, ישראל. עד 2448 לא היה קולקטיב כזה שנקרא ישראל. היה כמובן דומם, מלח, אפר וכן הלאה. היה צומח ביום השלישי, הבורא ברא, צמחים, פירות, ירקות. היה חי, בעלי חיים, היה מדבר. אבל ישראל, תורה, יש 60 ריבות יות לתורה. חזן אומרים שאלמלא היה חסר אפילו יהודי אחד שם, התורה לא הייתה ניתנת. משום שהתורה מקבלת את קדושתה, ספר תורה, רק אם כל האותיות נמצאות שם. ואם חסרה עוד אחת, או עוד אחת נמחקה, או תושתשה, אין לכל הספר תורה קדושה חמורה של ספר תורה, אלא זה נידון כחומש באלמה. לכן צריך את הוויחן שם ישראל כנגד ההר, כאיש אחד בלב אחד, ורק כפי שאנחנו שרים, ובאו כולם בברית יחד, נעשה ונשמע אמרו כאחד. שימו לב בבקשה כמה פעמים מזכירים כאן את האחדות. ובאו כולם אחד, בברית יחד, שתיים, נעשה ונשמע אמרו כאחד, ואז עם ישראל הפך להיות אחד עם הבורא באמצעות התורה. זה כידוע נמשל לחתן וקלה. המעמד הזה של הר סיני הוא בעצם המודל לחתונה יהודית. כך אומר בספר מצוות קטן רבינו השר משה מקוצי, כל מנהגי החופה של עם ישראל נלמדו ממעמד הר סיני. המעמד הזה נקרא חתונה, צאו ראו במלך שלמה, הבורא נקרא כאן בשיר השירים, מלך שלמה, מלך שהשלום שלו, בעטרה שיתרה לו אמו ביום חתונתו זה מתן תורה, וביום שמחת ליבו זה כמובן השבע ברכות, שבעת ימי המילואים, שזה המקום, הדיור המשותף, המקום של אתר, דיבי יחדון רוחין ונפשין, כפי ששרים בקריבון עלם ועל מיה, למקדשך טוב ולקודש קודשים, אתר המקום שבו מתאחדים או שמחים יחד רוחות ונפשות, ירושלים המקום שמחבר איך שחוברה ליחדיו את העליונים עם מה שלמטה, שער השמיים. אבל מעמד הר סיני החל במצב הזה, וכידוע הכבוד, השכינה ששרתה בסיני, הוא עתקה למקום המקדש. בכל אופן, החתונה התקיימה, וכשם שבחתונה יש מושג של אדם, איש בלא אישה, או אישה בלא איש, לא נקרא אדם, כך אומרים חז"ל, תורה הופכת את היהודי להיות אדם. אתם קרויים אדם, ואין אומות העולם קרויים אדם. כשם שבאיש ואישה, רק כאשר זכר ונקבה בראם ויקרא שמם אדם, כל השרוי בלא אישה אינו קרוי אדם, יוצר האדם מברכים פעמיים רק בשבע ברכות כשישנם חתן וקלה ליד השולחן, כך אדם בלי תורה, יהודי בלי תורה, אין לו את התואר שנקרא אדם. אתם קוראים אדם במובן הקולקטיבי האמיתי, שזאת התורה אדם כי ימות באוהל, זאת התורה אדם כי ימות באוהל. זה בדיוק העניין, ההידבקות בתורה עם המלה של תורה, זה בדיוק מה שנותן את העניין של האדם. ראיתי שכתוב שאם בחוקותיי תלכו ואת סופי תיבות ימות. כשאדם ממית עצמו בעולה של תורה, כלומר מבטל רצונות ויצרים למען הדיבוק של אור נשמתו עם הבורא, ולא נותן לגוף לשלוט ולדרוש דרישות תשוקתיות ורצונות יצריים, אלא ימות סופי תיבות אם בחוקותיי תלכו ואת, אז יש מצב שבו שאז הוא באמת נהיה אחד עם הבורא, ומי שמתאחד עם הבורא הוא נצחי. עם ישראל כבר חוגג השנה בעזרת השם היום 40 יום לעומר, עוד 10 ימים. ביום ה-50, יום מתן התורה, בחינת 50, דרור חזרה אל החופש האמיתי, מקביל לשנת ה-50, את המציאות הנצחית שלנו. ביום הזה צריך להבין, מתרחשים דברים מאוד גדולים, מאוד מרכזיים, זה נקרא בלשון האחרונים יום הדין לענייני תורה, זקנה ביום דין ובחרות ביום קרב, כתוב בראשונים יום דין זה יום דין לענייני תורה, זה חג השבועות, שמה שפועל שם זה זקן, זקן זה ראשי תיבות, זה קנה, זה קנה זה רק מי שקונה תורה, קניין אחר הוא לא קניין. שאל את אנשי אל על האם יש להם קניינים, הם רק חשבו לפני 3 חודשים שיש להם מיליארדים, עכשיו הם עומדים בפתח. קניין אמיתי שבאמת מהווה חלק אינטגרלי מהאדם זה רק תורה. זה קנה, זקנה ביום דין. החגיגה הגדולה של הנצחיות של עם ישראל נחגגת בעזרת השם ביום מתן התורה. ייתן השם שנזכה בעזרת השם להתכונן כראוי, לסלק כל סיג ופגם, להתכונן לצאת ממצריות שמבוטאת באמצעות גאווה, באמצעות בעיות של חוסר קדושה, להתנתק מהמצריות הזו, וככל שמתרחקים מאותה מצריות, מתנתקים מהסיגים והפגמים, ומכינים את עצמנו כפי שכתבו גדולי החסידות, אשריכם ישראל, אמר רבי עקיבא, אשריכם ישראל, לפני מי אתם מתארים ומי מתאר אתכם אביכם שבשמיים? לפני מי? מי בגמטריה 50? לפני יום ה-50 של מתן תורה אתם מתארים, מתכוננים, מתחזקים, ואז מגיע יום המי, לאחר שעשיתם הרחב פיך, הכנתם את הכלים והמלא הוא בחג השבועות, שנזכה בעזרת השם לקבל תורה מתוך רצון וטהרה, והיא המקור לכל הברכות שבעולם. נזכה לכך, אמן כן יהי רצון.
האזנתם לשיחתו של הרב מנחם שטיין.